שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
זה מאוד נחמד, זה מאוד כיף, זה משחרר, זה פותח את הצ'קרות.
עוד?
לא, זהו, זה כאילו...
זה עד כאן משרד הבריאות אישר לך, מעבר לזה זה כבר סיכום מתביעה דיבה.
כן, הפודקאסט שלנו אולי ואולי לא משפר את הבריאות.
הוא מומלץ לנשים בהיריון עד לרמה מסוימת.
כן, כאילו עד חודש שביעי ככה. פרק 212 עכשיו, איפה הקודמים נמצאים?
הקודמים נמצאים בכמה מקומות, בכל יום חמישי אנחנו מעלים פרק חדש לדף הפייסבוק שלנו, חפשו שורה שנייה באמצע.
זה עובד?
כן, דרך שני אתרים, דרך iCast, איזשהו ל-iCast.co.il, חפשו שורה שנייה באמצע, אנחנו שם.
או בגוגל גם.
כן,
או בדק דק גוס.
דק דק גו.
גוז.
זה צחיק מאוד. אביעד לועג למנועי החיפוש המועדפים עליי.
כל זה לא בינג.
ובארכיב האינטרנט, internetarchive.org. נוסף על כך, לכל אחד מאיתנו יש בלוג.
כן, לפחות בלוג אחד.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק שאתם יכולים לחפש.
כן.
אתה בעלילון.net.
אני בעלילון.net, כן.
אוקיי, יצא לך לצייץ משהו לאחרונה, אגב, אם אתה עושה דברים.
טוב שהזכרת לי שאני בטוויטר.
שומע איזה ציוץ פה.
כן, באיזה את תום שפס, אם אתם אחד מ-15 ישראלים בטוויטר, שהוא לא צוות יחסי הציבור של חבר כנסת כלשהו.
כן.
לפני שאנחנו מגיעים לפרק פרופר, שני דברים. דבר ראשון, ההזהרה הקבועה שלנו, אביעד.
יהיו ספוילרים.
כן.
ובמקרה הזה אפשר אפילו לומר שאלה יהיו פחות או יותר אותם ספוילרים בשני הסרטים.
נוסף על כך, פורסמה התוכניה הרשמית של אייקון 2017, וזה ממש מותר לנו להתחיל קידום, אז מי שלא אוהב לשמוע קידום, חבל כי ב...
כי אתם נחודים.
7-8
פרקים. מעלו לכם את המחשב, אתם נחודים עכשיו.
כן, 7-8 פרקים הבאים, אנחנו נזכיר כל פעם מחדש שביום יום שלישי, 10 לאוקטובר, בשעה 12 בצהריים.
שעה נוחה לכולם.
כן, בפעם הראשונה בהיסטוריה. הקלטה חיה של שורה שנייה באמצע.
ואנחנו לא נגיד כמה פעמים לפני זה ביקשנו.
3?
לא יודע.
משהו. כאילו, הפודקאסט לא קיים כל כך הרבה.
באופן כללי, אם אנחנו כבר מקדמים, אפשר לשנות את השם של האירוע לפסטיבל תום שפירא, מה שראיתי בתוכנית.
תום שפירא מופיע הרבה פעמים, אבל נתחיל היום מפרסומת. שורה שנייה באמצע מציגים החיים הארוכים של שרלוק, שבו אני ואביעד מנסים לבקר פחות או יותר כמה שיותר סרטי שרלוק הולמס,
אפילו
ב-90 דקות.
כן. אפילו מספר כלשהו.
מספר כלשהו, אבל...
אנחנו נשתדל ללכת לאורך ההיסטוריה של הדמות בקולנוע. לא נדבר על הסדרה, מצטער.
לא, זה אחרי הכל פודקאסט קולנוע, אבל אם כבר הזכרת תום שפירא, ביום ראשון, 8 לאוקטובר, בשעה 12 גם כן, אני מרצה הרצאה בשם אני החוק, 40 שנה לשופט דרד, הרי הוא ז'אז' דרד, דמות הקומיקס הצרפתית הידועה.
כן.
אוללה.
מבוסס על דרידה.
כן, דרד, זה קיצור של דרידה.
ז'וז' דרידה, כן?
ז'וז' דרידה, כן. שמציל את העולם באמצעות האקדח מרובה סוגי התחמושת שלו.
היין זה לא.
והגיין הפילוסופי אחד שלו. ובאותו יום, בשעה 4 אחר הצהריים, מעבר לזקן אלן מור במבט לאחור, שבו אני מנתח קרונולוגית 10 יצירות של האיש שהביא לכם את וואטשמן ו-V for Vendetta.
כן, ורק כי ההקדמה הזו לא מספיק ארוכה, גם לי, היי זה אביעד,
כן.
גם לי יש עוד אירוע אחד ביום שלישי, היום בו אנחנו מקליטים את הפודקאסט, בשעה 4 כמדומני.
4 כמדומני, כן.
4 כמדומני, אירוע שנקרא קולנוע בכל מחיר, שבו אני אדבר על כל מיני סוגים של דרכים שאנשים מצאו כדי לעשות סרטים שנראים כמו בהוליווד, אבל הם בבירור לא מהוליווד.
כן, שורה שנייה באמצע הסרט, בקרוב בקולנוע.
כן, ואנחנו נחזור על זה כל שבוע עד שתשננו בעל פה. בוא נתחיל עם הסרט
כן,
של השבוע.
כן, הסרט הראשון של השבוע הוא...
seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz.
Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg.
Willkommen.
Und Sie kannten Franz?
Ja.
Aus Frankreich.
Oui.
pensé à lui toujours.
Comment pourrais-je l'oublier?
פרנץ.
פרנץ?
הידוע בלעז בתור פרנץ.
פרנץ.
זה הסרט הראשון של פרנץ וואוזון שאנחנו עושים פה?
כן, ולמען האמת זה הסרט השני שלו שאני רואה סך הכל. והוא הוציא 89 בערך.
כן, אפילו בפרסומת בזה של הסינמטק, זה מוקרן בסינמטק תל אביב, אבל לא לדאוג אם פספסם את ההקרנה, כי זה מוקרן 5 פעמים כל יום.
כן, אני ראיתי את זה בכלל ב-Yes Planet.
אז...
וזה אפילו לא היה שלישי בשלייקס.
כן, התלבטנו בהתחלה אם להשתמש בזה, כי אמרנו, זה עדיין מוקרן, ואז הסתכלתי וכזה, כן.
זה עדיין מוקרן.
זה מאוד עדיין מוקרן, מה שנקרא.
ואני כן אגיד, משהו קצת מוזר בהפצה של הסרט הזה, הוא, פרנסואה אוזון מוציא לפחות סרט בשנתיים, בדרך כלל כל שנה אפילו.
או כמו שתקשי מיקי קורא לזה, אצלן.
כן.
אפס.
אז פרנס, הוקרן בפעם הראשונה בפסטיבל ונציה לפני שנה, עכשיו הוא הגיע לארץ, משהו כמו חודש וחצי אחרי שהגיע כבר הסרט הבא שלו, מהאב כפול. הם פשוט נמצאים בשתי רשתות שונות.
אוקיי. אתה יודע, אם כבר הזכרתי, יצא טריילר הסרט החדש של טקאשי מיקה.
איזה מהם?
לא בסטרוד סמוראי, משהו עם סמוראי.
טקאשי מיקה עשה סרט הסמוראי?
האמת, הוא לא עושה הרבה, הוא בעיקר עושה סרטים על גנגסטרים. זה הסרט המאה שלו, והוא לא מהבמאים האלה שהם עושים קולנוע כבר 100 שנים או משהו כזה. זה השנה 25 שלו בתור קולנוען.
שזה לא רע.
היה לו שנה שבה עושה 8 סרטים וסדרה טלוויזיה באמצע.
אני חושב שזה בערך אורך הקריירה של פרנץ וואוזון.
אז כן, פרנץ...
ובזמן שאמרת את זה, טקאשי מיקי
הוציא עוד אחד, כן.
כן.
סרטו של פרנץ וואוזון, שגם כתב את הסרט ביחד עם פיליפ פלזיו, מבוסס באופן חופשי משהו על הסרט ברוקן לולאביי של ארנסט לובלישט? איך מבדים את זה?
לוביץ'.
לוביץ', סליחה.
איפה היית בשיעורים?
שבעצמו מבוסס על מחזה, שמבוסס על מחזה אחר.
כן.
אז יהיה הרבה כיף היום. העלילה.
רגע, מי משחק פה?
מי משחק פה? אנשים.
כמה אנשים, כן.
פול אביר, איזה שם נהדר.
כן, אני חשבתי על פול בר, אבל לא חשוב.
כתוב פה פול אביר, אני לא יודע.
כן.
פייר ניני, ארנס שטוזנר, מרי גובר, ז'ון וון...
יוהן. זה עדיין הגרמנים.
כן, יוהן וון בלו? בולו? אנטון וון לק וסיריל קלר.
איזה שהפכת חצי מהם לשוודים. בכל אופן.
משחק המבטאים של תום שפירה. עובד טוב מאוד, כי תום מקליט עכשיו בלי לישון.
ואליס דה...
כן, קדימה, תלגת לי. קדימה בבקשה, מילה אחרי מילה. אני אפילו אגדיל את
זה. נגסיון. נגסיון.
אני בטוח שזה ככה.
אני לא יודע, אני קצת בדקתי עליה, היא
שחקנית
בת 28, זה כל מה שהצלחתי להבין.
אוקיי.
יש הטלטלים.
השנה היא...
נראית כמו עם ברוד סיטי.
השנה היא 1919, מלחמת העולם הראשונה נגמרה לא מזמן, ובכפר גרמני קטן, אנה מתאבלת בשקט על מות הרוסה, פרנץ הופמייסטר, בזמן שהיא גרה בבית שלה, הורים שלו, הם היו אומרים להתחתן, אבל טוב, הוא נהרג.
לא הורים, אנה בפרנץ. ההורים שלו כבר נוסעים. כן.
כן, ויום אחד היא רואה בחור בשם אדריאן בא ומניח פרחים על הקבר של פרנץ, וזה קצת מוזר כי אדריאן הוא צרפתי.
צרפתי? בגרמניה? יושב.
זה היה גרסה כמו בשנות ה-80 כאילו, זה עם הרולד רמיס היה מביים את זה?
כנראה.
לא, זה היה... French werewolf in Germany.
הוא לא בדיוק איש זאב, למרות שכישורי התקשורת שלו הם בני אדם די דומים. הוא בעיקרון נראה כמו אדריאן ברודי, אם אדריאן ברודי היה עובר במחקת איפור מחליט להדביק לעצמו שפם.
בכל אופן, היא מאוד מסוקרנת מעניין הזה, ואדריאן אגב מנסה לגשת לבית של... דוקטור הופמייסטר, לא לבית, למשרד של דוקטור הופמייסטר, שכמובן זרק אותו משם כי צרפתי הרג את הבן שלו, ומקנתו כל הצרפתים רוצחים. כאילו.
כמו כן, מתברר ששבועת הרופאים לא תקפה בשלב הזה בהיסטוריה.
הנה, הרבה דברים לא תקפים במלחמת העולם הראשונה.
אז קורה משהו. לא יודע מה קורה. פשוט אדריאן מקבל את ההזדמנות לדבר קצת.
לאט לאט, בכל אופן, אנה משוכנעת בטוב כוונותיו, והוא מתחיל כן להיכנס לחיים של המשפחה הזאת, והוא טוען שהסיבה שהוא בא לקבר זה שהוא ופרנץ היו בעצם חברים כשפרנץ שהה בצרפת בפריז לפני המלחמה.
הימים היפים היום.
והוא בא להתאבל על חבר שלו, והוא אכן כאילו מתיידד עם המשפחה הזאת, למרות ששאר הכפר שמן הסתם מלא באלמנות ואבות אבלים וחברים של חברים, לא ממש מושלם עובדה שיש להם צרפתי באמצע שרוקד עם הבחורות הגרמניות היפות כן. שלהם ואוכל את האוכל הגרמני הטעים שלהם.
זה קצת מוזר לנו לחשוב על זה היום, אבל כן, הייתה תקופה שגרמנים וצרפתים ממש שנו אחד השני, בדיוק מאותן סיבות שהיום בכל מיני קונפליקטים אנשים שונאים אחד את השני.
זה ממש לא מוזר לחשוב שאנשים שונאים.
לא, אחד את השני, לא שאחרים שונאים אותם. יש את התיאוריה שבערך אם נבחרת גרמניה בכדורגל משחקת איפשהו בעולם, זה נגד קבוצה ששונאת אותה.
אם נבחרת גרמניה בכדורגל משחקת מול הקבוצה של לוציפר, כאילו יהיו כמה אנשים שיגידו כזה...
לוציפר מאוד נפגע מהם בעבר, כן.
יהיו כמה אנשים שיהיו כזה, אני לא בטוח, כאילו מצד אחד אדון כל האופן ומצד שני גרמניה.
כן, אז הם בסדר היום, אבל...
אז כן, אבל
כראוי... המסר שהסרט זה פחות או יותר ששני הצדדים אשמים.
אבל כראוי לסרט שנמשך שעה ו-50 דקות, זה לא רק על משפחה ולה שלומנת לגלות מחדש את שמחת החיים שלה, כי יש לאדריאן סוד נוראי, ואמרנו שיהיו ספוילרים.
כן.
האמת, זה לא כזה טוויסט מפתיע.
זה היה די צפוי.
כן, זה היה די צפוי. אדריאן הוא זה שהרג את פרנס, והסיבה שהוא...
אגב, אם קצת חוקרים על ההיסטוריה מאחורי זה, גם בלי לראות את הסרט של ארנסט לוביץ', המחזה שזה מבוסס עליו נקרא The Man I Killed. אז זה רמז די גדול.
הם לא ידעו לעשות טוויסטים, אז
לא ניסו. לא ניסו, במקור זה לא טוויסט.
יש איזה סרט, יש איזה סרט, יש איזה גרסת מחזה מקורית שנקרא The Boy Who Sees Ghosts, אבל אני לא אגיד איזה סרט היוותה לו השראה, כי זה יהיה ספוילר.
אוקיי.
כן. האיש עם המזחלת. כן. אז כן, זה דרמה ארוכה ואיטית ומאוד מאוד כואבת כאילו מבחינה רגשית על שני אנשים שכאילו לא אמרו לסדר ביחד כי אחד מהם רצח את ארוסה של השני ו...
טכנית הוא לא רצח כי זה בזמן מלחמה, אבל זה העניין המשפטי כבר. כי הוא כן מרגיש כאילו הוא רצח אותו, יש לו רגשות אשם מאוד חזקים.
יש לו רגשות אשם, ובגלל זה הוא שם, והיא רוצה לשנוא אותו, אבל היא לא יכולה, ואחרי שהוא מגלה לה את זה, היא אומרת לו שהוא חייב ללכת משם, כי היא גילתה להורים של פרנס, והם שונאים אותו עכשיו, בעצם היא לא אמרה להם כלום. הם עדיין חושבים שזה הבחור הנחמד הזה, שהיה החבר של פרנס, והחזיר להם את שמחת החיים, והיא לא מסוגלת לספר להם, כי היא פוחדת שמעט האושר שהם הצליחו לשקם, וכמובן, אני לא מסוגל לספר להם כי יום לפני הגילוי, דוקטור הופמייסטר היה בבר והתווכח עם החברים שלו למועדון היושבים ושותים בירה המקומי.
הפרלמנט, כן. הרייכסטאג.
וכזה, עד כמה שאתה יודע הוא הרג את הבן שלך? לא, לא, לא. מי שהרג את הבן שלי זה אנחנו. זה כל אב ששם רובה בידיים של הבן שלו ושלח אותו למלחמה וכזה. לא, לא, לא. דוקטור הופמייסטר, הוא הרג את הבן שלך. אנחנו, זה לא תיאוריה.
כן.
זה נקרא אירוניה דרמטית.
כן, זה אירוניה דרמטית?
כן, זה אירוניה דרמטית. זה פשוט...
שבניגוד זה דרמטי.
בניגוד להרבה סרטים לא מנצלים את זה כי הוא אף פעם לא מגלה.
כן.
עכשיו... למיטב ידיעתן.
עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים אולי עם תיאור העלילה, הסרט כאמור הוא 113 דקות. הייתי אומר שהוא פחות... הוא די שני סרטים. סרט, הסרט מגיע לנקודה מסוימת שבה... אנה מגלה את הסוד של אדריאן, והוא עוזב, והיא אומרת להורים של פרנס, שבעצם הוא היה צריך...
אמא שלו חולה.
היה צריך לחזור
לתנור שלו. הוא שכח את התנור דולק בבית, יש לו חברה בקנדה.
כן.
כן.
פרנץ' קנדה.
הוא שכח את התנור דולק אצל החברה שלו בקנדה, בקוויבק.
כן. ואז בעצם מתחיל מין סרט מראה, מין פשוט... השתקפות של חוויה דומה, כשהפעם אנה היא זאת שנוסעת לצרפת כדי למצוא את אדריאן. אחרי שהוא לא משיב למכתבים, כי...
מאוד לא נעים לה, היא נמצאת ברכבת והכרטיסה בודק אותה, והוא כזה גרמניה והיא כזה. כן, אבל המלחמה נגמרה ולא יש שום סיבה להיבה בין הצרפתים לגרמנים יותר.
ואז האיש עם חצי פנים מופגזים מסתכל עליה, והיא אומרת, אולי הייתה לו תאונה עם הגץ? אוקיי, היא לא אומרת את זה.
אולי הוא היה ניצב בוונדר וומן? קשה לדעת.
אולי, אבל הסרט מתפתח ככה שאחרי שנראה שהסיפור נגמר, הוא בעצם מסופר סיפור שהוא מקביל אליו, רק לא מבחינת הזמנים, אלא מבחינת התפקידים של הדמויות.
האימפקט הרגשי, אפשר לומר. ואתה מרגיש שזה, זה כמו מחזה, כי אתה יכול ממש לראות כזה, אוקיי, הפסקה.
כן.
צאו לשתות קפה, השחקנים קצת...
מחליפים שפה, סטים, כל זה.
כן. מתחילים שוב. ולפני שנמשיך בעלילה, אני אגיד את זה, זה סרט ממש טוב בעיניי. הופתעתי מכמה שאהבתי את פרנס, כי כאמור, זה סרט אירופאי, זה סרט איטי, זה סרט שמשנה בין שחור לבן וצבע, ואני ניסיתי, אני מניח שיש איזה מטרה.
יש לו סיבה טובה לזה.
יש לו סיבה טובה, כן, אבל זה כזה, הוא מאוד מסוגנן, והעלילה, אין הרבה עלילה. הסרט הקלאסי שלנו שמעביר את אותו סיפור, לוקח 70 דקות. הסרט הזה כן. לוקח עוד 40 דקות.
טוב, לא בדיוק אותו סיפור, כן, ונגיע אבל לזה.
נגיע לזה. זה כל כך הרבה דברים שבדרך כלל אני לא אוהב, אבל אני יושבתי ואני כזה, אני כן אוהב את זה.
אתה והרבה מבקרים.
כן, אבל בניגוד לסרטים, בניגוד לסרטים אירופאים אחרים שביקרנו השנה שהרבה מבקרים אהבו, שיצאתי מבין כזה, מה לעזאזל עבר לכם בראש? פה אני כזה, המבקרים צודקים, אני ממליץ על פרנס, אני לא אגיד ממליץ בחום כי זה לא סרט חם, זה סרט כזה שאתה הולך אליו במין כזה...
רק בפשבקים.
כן.
אז כן, אמרנו שבשחור, הוא עושה הרבה שימוש בשחור לבן עם מעבר לצבע, יש לזה תפקיד בעלילה, הרעיון הוא להראות איך הצבע מופיע כל פעם שיש איזשהו קשר לעבר, בין אם בדמיון או במשהו שאנה ואדריאן עושים שהיא חוזרת למקום שהייתה בו בעבר, או באמת כאמור פשבקים לדברים שהיו או לא היו, וההווה מוצג לנו בשחור לבן, כי קר, הוא אפל, הם איבדו את שמחת החיים.
שזה מוזר, כי כולם יודעים שהצבע הומצא רק בשנת 1930.
האמת שהומצא לפני זה, שלא עשו בו שימוש, כי זה היה מאוד יקר.
כן. לא בקולנוע, באופן כללי.
כן, וזה, למרות שזה, נגיד, הם כן הולכים לפסטיבל האביב בעיירה שם, וכולם עוגדים ושמחים ושותים בירה, וזה עדיין בשחור לבן, זאת אומרת, זה משהו שמבהיר ש... ההבדל בצבעים הוא לא רק איפה שיש חיים ואושר אז יש צבע, אלא שהצבע כאילו נמחק אחרי המלחמה.
אני חושב שמה שאהבתי זה סרט שמרגיש מאוד ריאליסטי ואנושי, במובן של אין לדמויות הקלה, כאילו הקלה רגשית, אתה יודע, רק ברגע שזה נכון דרמטית להגיד, אוקיי, זה... כי הם עדיין יותר סובלים ממה שגורם להם צער לאורך כל הסרט, אבל גם אין סבל שאתה מרגיש שהוא מיותר, רק כדי שאתה סרטה יוכל להגיד לעצמו, אני הולך להעביר לך איזה משהו, כאילו הניקור אנושי. כזה. לא, הם סובלים כמו שבני אדם סובלים, והם מרגישים הקלה כמו שבני אדם מרגישים הקלה. יש איזה, כאילו יש איזה בחור גרמני שמאוד רוצה להתחתן עם אנה.
כן, הר קרויץ.
ואת יודע, הוא מבלה הרבה זמן בלהיות מניאק לאדריאן, כי אדריאן הוא צרפתי. כן. אבל זה אף פעם לא נהיה, כאילו, הוא לא נהיה פשוט הבולי של הסרט, הוא לא מכניס את הראש של אדריאן לשירותים ועושה לו סוורלי או משהו כזה.
גם לא בטוח שיש להם שירותים בעירה הזאת, לא בטוח מקור שם. לא מתחסים לעניין הזה.
לנהר, אוקיי?
אוקיי. כאילו, אני עושה את זה לעצמה.
אני רק אומר, יש איזה אמת, כאילו, רגשית לכל מה שהדמויות, לכל הדמויות ולכל מה שהדמויות עושות. זה מרגיש כמו שבני אדם אמיתיים היו יכולים לעשות במצב הזה. וזה עושה את הסיפור שלהם להרבה יותר, נכון, והרבה יותר מתחבר רגשית. אז אתה חשבתי על מנצ'סטר ליד הים בהקשר הזה?
אני לא כל כך. כאילו, מנצ'סטר ליד הים הוא מאוד,
נטורליסטי?
מאוד נטורליסטי, הוא גם מאוד ברעיון של... לא להעביר מסר, אלא רעיון של לא להעביר איזה משהו מעבר לסיפור, אלא פשוט להראות את הדמויות במצבים שלהן, ועוד שפרנס וגם הגרסות הקומות של הסיפור, הן עם מסר אנטי-מלחמתי מאוד ברור. שאומנם כיום גרמניה וצרפת לא נמצאות במצב מלחמה, אבל זה כן...
Give it time.
זה מעביר את ה... כן. זה מעביר את הרעיון הזה של כל שני עמים שנכנסים למלחמה, בסופו של דבר, כל אחד מהם יהיה בטוח שהצד השני הוא אכזרי ורצחני ומנסה, ולא רוצים בכלל קשר איתו יותר. זה לא שמלחמה זה משהו שפשוט בא ועובר, זה משהו שמשפיע על דורות שלמים.
כשהבנים שלהם מתו, אנחנו טבלנו חומוס וצהלנו, וכשהבנים שלנו מתו, הם...
טבלו חומוס וצהלנו, אנחנו לא, זה, אנחנו לא באזור הנכון לזה.
כן, הם טבלו חומוס איכותי יותר. הרבה יותר טוב.
נתון לוויכוח. כאילו, אנחנו שתינו בירה והם לא שתו. כי, אתה יודע, חוקי... כן. חוקי שריעה.
כן, כן.
אז הנה העניין, אני חושב שפרנס, אתה מאוד אהבת אותו.
אני מאוד אהבתי אותו, אבל אני חושב סרטים שמאוד אהבתי, ואני לא רוצה לראות אותו שוב בזמן הקרוב, כשמה זמן הקרוב אני מקווה, 5 שנים בערך, משהו כזה.
אני חושב שהוא טוב באופן כללי, אבל אני לא יכול לומר שמאוד אהבתי אותו, כי בין השאר הרגשתי שהוא יותר מדי ארוך, וזה קשור לעניין של, יש לו בעצם שני חלקים שהם כמעט באותו אורך, או לפחות מבחינת ההרגשה הם כמעט באותו אורך. ואת חושבת שהיא שהמסר עובר בפעם הראשונה, ואז כשאנחנו רואים את זה שוב בפעם השנייה, אז קצת הרגשתי שהיו שם רגעים מאולצים. ומה שמעניין שאם הייתי רואה גרסאות קודמות של הסיפור לפני פרנס, אז לא היה שום מסתורין. היה, כי שם כבר ישר על התחלה מגלים מה בעצם הסיפור של אדריאן. הדגש הוא אחר. אבל במקרה הזה, יש כל הזמן את המתח הזה. אתה יודע שהוא מסתיר משהו, זה ברור. וזה לא טוויסט מפתיע במיוחד, אבל אתה יודע שזה נבנה לעבר משהו, וברגע שהוא מגלה את זה סוף סוף, ואנה מחליטה לא לספר על זה להורים של פרנס, אלא להסתיר את זה מהם כדי שהם לא, כמו שאומרים, כדי לא להגיע למצב שבו בעצם הוא הורג את פרנס פעמיים. מבחינתי, זה היה סיום ממש טוב, אבל אז הסרט הופך לסוג של מרדף בעקבות אהבה, שלא ממש היה ביסוס לקיום שלה כמו שצריך בעיניי. אז נוצר מצב שבו פרנס, יש בו קטעים טובים, ויש בו קטעים שהם לא כל כך מתחברים לי.
אבל אביעד, בלי החצי השני, איך אנו מגיעים לתסרוקת ולתלבושת של פני?
כאילו, גוגל?
זה היה שווה, זה היה שווה בשביל זה.
פני, יופי של בחורה, היא... כן. לבושה בצורת אני הול מאוד מעניינת.
כן.
יש לה קול מאוד יפה. אני חושב שבשלב שהיא כבר הופכת לחלק מהעלילה, אז אנחנו נכון סרט אחר לגמרי.
החצי השני מתחיל כמו תעלומה בלשית, וזה כזה, אתה אומר, אז יש פה טוויסט נוסף, כאילו, היא שולחת לאדריאן מכתבים, והמכתב מגיע עם Return to Sender, והיא כזה... רגע, למה הוא לא בכתובת שהוא שלח? הוא אמור להיות כנר באופרה של פריז. והיא מתחילה לחקור, ואתה כזה, רגע, יש פה איזה עוד טוויסט, כאילו הוא בעצם, הוא לא אדריאן, אני כזה רציתי לחשוב על כאילו מה הם עוד עושים, הוא בעצם פרנס שעשה, לא יודע, שינה את הפנים שלו, הוא מישהו ש...
זה מתבקש.
אני לא יודע, או אשכרה, או שזה יהיה כזה, הוא בעצם... הוא רק מישהו שלקח את הזהות של אדריאן בבית משוגעים או שכזה אחרי המלחמה.
יש את הרגע שהוא מסתכל במראה והוא רואה שם את פרנס, אז הרבה סרטים היו משתמשים במשהו כזה בתור רמז, אתה יודע, אישיות כפולה או משהו. לא במקרה הזה, אבל הראש הולך לשם.
אבל לא, בסוף כזה, לא, הוא פשוט כאילו לא הצליח להסדר בחיים האזרחיים בחזרה בצרפת, והוא חזר לבית של המשפחה שלו.
כן.
אוקיי, זאת תעלומה כאילו, זאת לא תעלומה.
כן, והוא מאורס לחברת ילדות.
פחות או יותר כי אין, כי זה מה שעושים באותה תקופה, כאילו אתה צריך להתחתן אחרי הכל, הוא מעמד די גבוה.
כן, מה ששובר את הלב של אנה, כי היא באה לשם בעצם כדי למצוא את אדריאן, ו... אני לא יודע מתי בדיוק היא התאהבה בו, אבל מה שמעניין ש... מתי שזה לא היה, זה שהיא גילתה שהוא הרג את הרוס שלה, לא השפיע על זה. זה איכשהו לא גרם לזה.
לא, אני חושב שזה השפיע על זה. זה מין כזה, אין לה ברירה, כי היה לה גבר אחד בחיים, וכמעט כאילו ברגע שהוא הרג אותו, והחליט לבוא ולהתנצל על זה, הוא לקח את המקום שלו, זה כזה...
או זה או קרויץ, תבחרי.
וזה לא יכול להיות קרויץ. מבחינתה, כאילו זה לא יכול להיות קרויץ.
כמו שיש לקרויץ גם צדדים נחמדים, הוא לא כאמור, הוא לא בריון.
כן, לא, עוד פעם, זה מאוד אהבת את העובדה, שהוא בסוף לא התגלה כבריון, והגרמנים העצבניים, הם עצבניים באופן מוצדק, והצרפתים העצבניים ש... זה נראה מאוד מהם כשאנחנו מגנות המבט שלה, והם שרים את המרסייז
ב... רגע קזבלנקה.
כן, זה 100% כאילו קולבק לקזבלנקה.
אז כל פעם שנכנס קצין לבית קפה, כולם קמים ושרים את המרסייז?
כאילו, כשהוא במדים, אז כן.
נראה אמיתי, שאני לא יודע. אני גם לא יודע שיש איזה בית שני.
לא, כן. אבל אתה יודע, זה נראה מאוד מהם כשאנחנו מבחינת מבט שלה, ומבחינת האנשים ששרים את זה, זה פשוט לא, זה רגע כן ופטריוטי ומלא אהבת אדם, הם כזה הצילו מבחינתה, זה כזה אם הם יודעים שאני גרמניה הם הולכים לקרוא אותי לגזרים עכשיו.
כן, יש פה שוב בנייה של מתח שזה לא מוביל לאיזה משהו נוסף, אבל המתח קיים כל הזמן באוויר, גם כשאדריאן נמצא בגרמניה וגם כשאנה נמצא בצרפת. אני חושב שמה שהפריע לי זה לא המתח בנוי טוב, מה שהיה לי זה התחושה שפשוט אין לו הצדקה חלק גדול מהזמן, כי כאמור, קודם כל, אין פה אף טוויסט מפתיע. אז זה לא שמשהו הופך לנו את כל הראייה של הסרט, אבל בנוסף גם, יש מתחושה כזאת שפרנסואזון מאוד רצה להראות כמה זה קשה להתמודד עם העולם שאחרי מלחמה, וחלק מהזמן בחר לעשות את זה לא בצורה שממש להראות אנשים שמתמודדים עם הטראומות ועם ההישארות מאחור, אלא יותר על ידי זה שהוא פשוט משתמש בשתי דמויות כביכול ייצוג לדור שלם.
אני לא חושב שהם אמורים לייצג דור שלם, אני חושב
שהם אמורים לייצג את עצמם. אני גם חושב שהם אמורים, אבל אני חושב שזה קצת, הוא קצת שם עליהם יותר מדי.
אני לא מסכים, אני חושב שהסרט הוא הסיפור שלהם, הוא מייצג חטח מסוים ותחושה מסוימת, אבל אני לא חושב שהוא, אני לא חושב שהוא נכשל בלייצג את הספקה של אחרי המלחמה באופן כללי, פשוט כי זה לא מה שהוא מנסה לעשות. כי אם זה היה ככה, אתה יודע, היה לנו הרבה יותר,
כי זה הוא עושה דווקא.
אני חושב שאם זה היה ככה, היה לנו הרבה יותר פוקוס על באמת על החוויות של אדריאן, אתה יודע, בבית המשוגעים אחרי המלחמה ועל חיילים אחרים, וזה כזה, הוא לגמרי, יש לנו מעט מאוד מהמלחמה בתוך הסרט הזה. יש לנו מעט מאוד התעוררתי ולא יכולתי לנשום, ובסרט השני שלו אנחנו נוראים דווקא יש הרבה יותר מזה, יש הרבה יותר כזה החייל ומה שזה עושה לו. זה מתחיל במונולוג של איזה 10 דקות על כזה I killed a man.
כן, אנחנו נגיע לזה.
כן, עוד מעט. מה נתך על השחקנים?
אוקיי.
כן, עכשיו תוכל
לב... פיירה מיני שמגלם את אדריאן מאוד מעצבן אותי, ישר היו בסדר. זה ברמה של...
זה השפם?
לא, זה חוסר הכימיה שלו עם בני אדם. זה יצבן אותי, אני יודע, הוא אמור להיות מרוחק וזה, אבל יש הבדל בין לקרור עד בימוי לבין לבצע אותה. אז הוא פשוט, אני לא הצלחתי להאמין לאף סצנה איתו, ושאר השחקנים דווקא עושים עבודה באמת טובה. ארנסט
שטוזנר?
שטוזנר, בתפקיד דוקטור הופמייסטר, הוא ממש טוב פה לדעתי, כי הוא אמור לייצג אף שקול ש... כגרמני הוא אמור באמת לכעוס על הצרפתים, אבל בתור, בתור אב הוא רוצה קשר כלשהו עם הבן שלו, וזה מה שדווקא הצרפתי יכול לתת לו. איזשהו סיפורים כלשהם שהוא לא ידע על הבן, יכול לנגן בכינור שלו, דברים כאלה, יכול להיות בעצם הגבר הבא שאנה תתאהב בו. אני חושב שמבחינה הזאת הוא דמות טובה והוא גם משוחק טוב.
מרי גרובר לא מקבלת מספיק פוקוס בתור, בתור מגדה, אמא, לטעמי.
כן, אבל...
היא עושה עבודה טובה, אבל פשוט אין, הדמות הזאת היא מרגישה פחות או יותר כמו כזה, כמו האבא X2 כזה.
כן, אז היא די, היא שם. היא שם כי צריכים, כחלק מתא משפחתי.
היא עסוקה עם הדודנים, אתה יודע, הנס ופיטר גרובר, זה קשה לגדל אותם.
מאוד קשה את השניים האלה, כן.
הם כל הזמן פורצים לדברים.
אני לא רוצה לומר שהיא לא עשתה עבודה טובה, אבל טעון שיפור.
כמעט הצליחו למוטט את הכלכלה העולמית פעמיים. ריספקט.
כן, רק הם היו אומרים ללמוד פסנתר.
זאת הייתה בדיחת המדליחיות הכי לא קשורה בעולם, אבל אני לא מצטער כי כל בדיחת מדליחיות שווה את זה.
ולא קשורה בעולם. אז כאמור, באמת, אין לי בעיה עם רוב השחקנים. יש לי קצת בעיה עם פייר ניני שפשוט נראה לא קשור לכלום, ואני יודע שזה בכוונה, אבל הוא פשוט לא עושה את זה כמו שצריך בעיניי.
בצילום ויקי שבחרו לאליס דה, אני לא זוכר איך לבטא את השם המשפחה שלה.
בוא נגיד לקמויסון.
לקמויסון?
אני לא יודע.
יש לה את החיוך הכי לא פרנסואר. אתה רואה אותה בסרט, אתה רואה את כל האנשים בסרט הזה, ואז אתה נכנס לדף שלה בויקיפדיה, ואתה רואה את החיוך שיהיה דבוק לה לפנים, וואו, זה ממש לא מתאים לאווירה. יש לה אחלה חיוך.
היא ממש נחמדה, כאילו.
היא הייתה בווטר ליליז, לחמש דקות. ראיתי את הסרט הזה, זה היה סרט מאוד מטריד.
אין הדמות של השם.
גרלין לוקרום. זה מאוד צרפתי לקרוא לדמויות, אתה יודע, גרלין סמפינג, וומן אין רד.
זה מאוד צרפתי לקרוא לסרט ככה.
לידינג ליידי. אוקיי, אז הנה השאלה שלי אליך. האם תרצה לראות סרטים אחרים של פרנסואה אוזון בעקבות פרנס?
זו שאלה שאני קצת מתבייש שצריך לשאול אותי, כי הוא עושה הרבה סרטים, וכמישהו שמבקר סרטים אני אמור להכיר את הסרטים שלו, אבל היחיד שלו שראיתי לפני פרנס זה 8 נשים שלא אהבתי.
כאילו אתה מוביל עליי בסרט אחד במקרה הזה.
יופי. אז מוזר, כי נגיד עכשיו בקולנוע יש שני סרטים שלו במקביל, ולקחנו שבועיים לראות אחד מאז שהוא יצא בכלל, וזה לא כי הוא איזה במאי לא מוכר, או כי הסרטים שלו לא מגיעים לארץ, מגיעים יפה מאוד, זה פשוט, אני לא יודע, הוא כאילו, הוא אף לא נמצא בראש הרשימה אצלי.
גבר מאוד נעי, אני אגיד את זה.
אוקיי, אני אמסור לו.
קדימה, תמסור, אני מחכה.
אני שלחתי מכתב.
עוד פעם, זה... אני אהבתי את הסרט, אבל אהבתי במובן של, אוקיי, זאת חוויה נפשית קצת מתישה. ואני לא ממש בטוח עד כמה אני רוצה לחוות את זה שוב, ובקצב שהוא עושה סרטים,
זה די
הקפץ לו. בקצב שהוא עושה סרטים, אני כזה, בן אדם, קח קצת יותר זמן.
הוא מהבמים שאוהבים לעשות כל מיני ז'אנרים, אבל הוא נוטה להיות כבד.
הוא עושה את בריכת שחייה, התכוונתי לראות את זה.
גם התכוונתי לראות את זה, כמעט לקחתי אותו בדיווידי פעם.
אז אולי...
הייתי משוכנע, יש לך בזמן שהוא עשה את למינג, ואז גיליתי שזה לא הוא.
פעם הבאה שסרט שלו יגיע לארץ, שהוא לא הסרט שרץ עכשיו במקביל, כי די, מנוחה.
זה יהיה עוד חודש, אני לא יודע. לא, זה מהאהב כפול שכבר הגיע.
כן. אז הסרט הבא שלו שיצא, אני כנראה אלך לראות אותו, אפילו אם לא נחליט לדבר עליו בפודקאסט, אבל אני לא רואה את עצמי עכשיו רץ, כאילו לבדוק את כל הפילמוגרפיה מאוד, 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 מאוד ארוכה שלו.
הבן אדם בן 49 סך הכל.
כן.
הוא פשוט עושה סרטים בקצב של וודי אלן.
זה באיכות של וודי אלן הצעיר, לפי הביקורות.
אוקיי.
בקצב של וודי אלן הצעיר,
וודי אלן מעולם לא היה צעיר, זו בעיה.
אז נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן. מעניין על מה הוא.
אנחנו הולכים לדבר על... Broken Lullaby, שלמיטב ידיעתי מעולם לא תורגם לעברית. סרטו של...
הוא לא הופץ בישראל, בין השאר כי עוד לא הייתה ישראל.
כן, סרטו של ארנסט...
ארנסט.
ארנסט? מה?
ארנסט.
אז תגיד את זה, קדימה.
ארנסט לוביץ'.
כן. שידוע על כמעט כל סרט אחר שהוא ביים חוץ מהסרט הזה. זה היה הכישלון הקופתי הגדול שלו, מסתבר.
אבל מתברר שפרנסואה אוזון ראה את הסרט, וכנראה אהב אותו, אני מניח?
לפי הרעיון שהיה איתו, כי עשיתי חיפוש בגוגל.
לא בדק דקו?
לא. פרנסואה אוזון לא היה מודע לקיום הסרט הזה, עד שהוא התחיל לעבוד על עיבוד למחזה, כאילו.
אוקיי, בוא נגיד את זה ככה, אני לא ראיתי את המחזה. בשני הסרטים יש סצנות זהות.
לא, אחרי שהוא התחיל הוא כזה... מחזה. תראה, בגרסה אחת של המלט ובגרסה השנייה של המלט, במקרה שניהם מחזיקים גולגולת ומדברים אליהם בבית קברות. אני לא יודע למה.
לא במלך האריות.
זה כי מלך האריות מבוסס יותר על הנרי הרביעי.
וגם
על המלט. יש המון מהנרי הרביעי, כי הוא כל הקטע עם המלט, אנשים קצת מגזימים, נראה לי, מטרופים, כללים. ברוקן לולאביי, כאמור, ארנסט לובטיש.
לובטיש.
כן, אני מוציא שמות.
כל פעם שאני אעשה משהו אחר, בסוף זה יקרה.
נכתב על ידי סמסון רפאלסון.
שימשון רפאל.
כן, וארנסט וג'דה, על פי מחזה...
שימשון בן רפאל, זה מה שזה.
על פי מחזה של מוריס רוצן, ובסרט משחקים ליונל בריבור, ננסי קרול, פיליפ הולמס, לואיז קארטר, לוסיאן ליטלפילד, זסו פיץ, איזה מין שם זה?
אני מכיר אותה מגריד.
אוקיי. וואו, נכון, ראית את גריד לאחרונה, אני עדיין, אביעד ראה את גריד לפני שבועיים בזמן הקלטה, אני עדיין משתתף בצערו, אותי הכריחו, אני לא יודע למה אתה עשית את זה לעצמך,
פרויקט
פרנק שרידן, הספר שעליו גריד מוסס, אגב, אחר ספר.
אוקיי. אגב, זה מהתקופה שבה ליון ברימו היה פחות יותר בכל סרט.
כן. ספר לנו קצת על הבמאי, אגב, למקרה שהמאזינים לא... זה.
אוקיי.
לא מודעים לפועלו המרובה והמורחב.
לא יודע שיהיה מבחון. ארנסט לוביץ', בשנות ה-30 הוא מאוד התפרסם בהוליווד, עוד לפני זה הוא עבד בגרמניה. הוא עשה סרטים שהם מאוד מגוונים. אני חושב, אם אני מחפש משהו שהוא באמת מוכר שלו, אז נגיד נינושקה, נגיד, מאוד מוכר. כן, גם שופר און דה קורנר.
החנות מעבר לפינה שידוע היום בעיקר בתור השראה ל-You've Got Mail.
כן, הוא עושה את הגרסות המקוריות ל-To Be or Not To Be, לשמיים יכולים לחכות. הוא היה מאוד פעיל, במיוחד...
הפטריוט עם מל גיבסון, כאילו...
לא, זה פטריוט אחר.
הוא עושה סרט בשם הפטריוט, אני בוחר להאמין שזה המקור לדה פטריוט, עם ובמימויו של מל גיבסון.
שמע, זה סרט שנחשב עבוד, אז אף אחד לא יודע בוודאות. אף אחד לא יכול להוכיח שזה לא גרסה קודמת לפטריוט עם מל גיבסון.
אף אחד גם לא יכול להוכיח שמל גיבסון שהוא ערפד בעל חיי על מוות לא הופיע שם.
זה נכון, אין שום הוכחות לזה. ארנסט לוביץ' הוא במאי מאוד מוכר, מאוד אהוב ממשגרתו הזהב של הוליווד. התחיל דרכו בגרמניה, כמו הרבה במאים גרמנים בתחילת המאה ה-20, נדד להוליווד בשלב מסוים. ואחד מהסיבות שהוא נדד להוליווד זה כי הוא לא כל כך אהב את הלך הרוחות שהיו בגרמניה. כאמור, ווקן לא לבייק, כמו המחזה שהוא מבוסס עליו וכמו פרנס, הוא מאוד אנטי מלחמתי. ובניגוד לפרנס, הסרט הזה נעשה ממש בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, עד כדי כך שיש שם מסר די ברור לגרמניה.
אם חשבתם שהנאום בסוף של הדיקטטור הגדול הוא קצת עדין מדי, הוא טיפה מסר חבוי.
יש שם פשוט, אומרים לילד שנקרא פריץ, אומרים, פריץ, אתה צריך להפסיק להילחם. ואם הוא קורא לי, ואם הוא מעליב אותי וקורא לי צרפתי, אז אתה צריך לא להגיב. בבקשה פריץ, אל תגיב.
תפנה את הלכי השנייה, זה מה שישו היה רוצה.
בבקשה פריץ, אל תגיב, אל תשרוף את הרייכסטאג או משהו, אל תעשה שום דבר מטופש.
עוד דבר מעניין.
עזוב את פולין, בבקשה, היא לא עשה לך כלום.
עוד דבר מעניין, אני חושב שסרט שבוים על ידי בן אדם ש... נולד וגדל בגרמניה וביים סרטים בגרמניה, זה הסרט עם הגרמנים הכי אמריקאים, גרמנים וצרפתים.
שאני מותחת עם מבטא לא אמריקאי.
אני נשבע שהקברה נשמע כאילו יצא מבוסטון או משהו כזה. כן. זה מאוד מסיח את הדעת. זה מאוד מסיח. כאילו, אתה יודע, אנחנו רגילים בימינו, וכשהסרט ההוא שבו...
אז זה מאוד מקובל.
לא, גם היום, אתה יודע, כשתום קרוז מנסה להתנקש בהיטלר או משהו כזה, הוא לפחות מנסה... אתה יודע, אם לא לאמץ מבטא גרמני, לאמץ איזה מבטא נטורליסטי שבו לא שומעים את המיד, כאילו שהוא בא מעיר מסוימת באמריקה, אבל פה הם לא מנסים בכלל.
כן, אגיד, של להיות או לא להיות של ארנסט לוביץ' הוא סרט שנעשה בזמן מלחמת העולם השנייה, על מלחמת העולם השנייה, ואחד מהרעיונות שם זה מישהו שנראה כמו היטלר. לא ממש את צ'רלי צ'פלין, אלא שחקן, אבל סרט מומלץ.
פיליפ הולמס לא מנסה להיות צרפתי.
למעשה זה פיליפס הולמס, היה יותר מאחד.
כאילו הוא All American Hero, זה כזה, אם הוא היה מוריד את המדים בסוף, הוא חושב שהוא קפטן אמריקאית כזה. כן, הגיוני.
בוא נדבר באמת על עידון.
אוקיי.
הסרט מתחיל דווקא לא רע, כי אנחנו עם ציסות פעמונים, תהלוכת ניצחון, כשבינתיים בבית החולים שליד מטופלים שומעים את התהלוכה וזה מפעיל אצלם את הלם הקרב.
PTSD, כן.
את ה-PTSD. ואז מגיע פול, לא אדריאן, פול.
כן.
שמתוודא בפני הקומר על זה שהוא הרג מישהו בקרב והוא אכול אשמה. עכשיו, היה משהו מתוודא בפני הקומר, זה הקומר נמצא באותו בניין. אבל אני חושב שמה שקרה זה פשוט שארנסט לוביץ' סימן מטרה על הקיר הרביעי, ואז אמר לו, פשוט תזרוק כמה שיותר חזק לשם, כי זה עוד היה די נדיר באותה תקופה, אבל השחקן פשוט מסתכל ישירות אל המצלמה. פיליפס הולמס פשוט אומר את זה ישירות למצלמה, אני עד הטרמפיסט, אני לא ראיתי שעד כדי כך מישהו נושא נאום אנטי מלחמתי ישירות למצלמה.
כאמור, הדיקטטור הגדול.
כן, אוקיי, אבל...
זה היה אחרי.
הטרמפיסט הגיע אחרי, הדיקטטור הגדול.
שניהם היו אחרי. הדיקטטור הגדול היה אחרי, לא? הסרט הזה הוא מ-32, כן.
כן, הדיקטטור הגדול היה שנת 40.
בכלל, כל הסרט הזה מלא בדברים שבגלל שראיתי, ראינו את פרנס קודם, הם נראים כמו הגרסה הלגמרי לא מודנת, כי בפרנס הם מזכירים את העובדה שאתה יודע, מה עשיתם כשהפעמונים התחילו לצלצל על סוף המלחמה, והם מדברים על זה בכובד ראש, ובין כזה...
זה לא שפרנס הוא גם סרט הכי מעודן בעולם.
לא, כן, אבל ביחד... ופה הם כזה, לא, הם פשוט מראים את הפעמונים וכזה, הרעש של הפעמונים זה הרעש והערש של המלחמה. בפרנס יש ביקור מאוד קצר ומאוד כזה אנושי אצל הקומר, כשאנה, אתה יודע, מתוודה על כזה מה שהוא אמר לה, והאם זה בסדר שהיא חשה כלפיו משהו כזה, וזה נמשך 3 דקות, ופה זה נראה לי הסטנדרט נמשכת 11 דקות, שבה פול מתוודה בפני הקומר.
לוקח זמן לבנות קיר רביעי כדי להרוס אותו. אז זה סרט ש... אחד מהדברים המעניינים שכאילו, בפרנס נגיד יש את השורה שנראית, כשראיתי הסרט הרגשתי, אוקיי, זה ממש לא מעודן, שהם אומרים, מלמדים גרמנים לדבר צרפתית וצרפתים לדבר גרמנית ואז שולחים אותם להרוג אחד את השני. זה היה מאוד לא מעודן.
כן, בארץ לא מלמדים אותם אפילו.
נכון. כן. ואז אותה שורה בדיוק מופיעה בברוקן לולאביי. ואני אומר, אוקיי. הם הצליחו לעשות את זה עוד פחות מעודן. אז...
הקטע שבו הדוקטור הופמייסטר,
או כמו שהוא נקרא פה,
דוקטור הולדרין.
למה החליפו את השמות? אני לא יודע, אבל זה הביא למצב מאוד מעניין ש... הדמות שבגרסה של פרנסואה הזו נקראת אנה, נקראת בגרסה של ארנסט לוביץ' אלסה. ואין לי מושג.
Let it go, אביעד.
אני לא מסוגל.
Let it go, אוקיי.
אני לא מסוגל.
הסרט הזה הוא פיקסר אפר, אתה רק צריך להשקיע בו קצת.
כן.
אני לא זוכר עוד שמות של שירים מפרוזן, אני מצטער, The Ice is Cold, The Ice is... אני לא כל כך התלהבתי מהסרט הוא.
היה לנו פרק על זה. לא יודע אם הוא שרד.
כן. את המלחמה.
את מלחמת אייקסט השנייה.
הראשונה, השנייה בדרך.
שלי זו הייתה השנייה.
אז כן, עוד פעם, יש את הקטע שבו דוקטור הולדרלין נואמת נאום אנחנו אהבות החיים וכאמור, זה... יש פה כזאת כנות רגשית שאתה קצת חייב להעריך את זה, אבל באותה מידה זה... וואו, ראיתי מה לעשות בבית ספר עם יותר עידון. וזה לא עוזר שבאמצע ההכנה לנאום הזה, פתאום יש להם את השורה.
זה אפילו לפני שהוא מגיע.
כן.
הגרמני המחזר, שפה זה לא קורא איזשהו שם אחר, אני לא יודע למה תרחו לשנות את השמות של הדמויות.
כן.
פה זה שולץ.
אוקיי.
מה זה משנה שקוראים לו פה שולץ ושם קרויץ? יש איזו משמעות מיוחדת שאני לא מכיר.
כן, רצינו להגיע לסצנה הכי מופתית בסרט.
כן. הוא מתחיל לדבר עם הפרלמנט, כן. הרייכסטג שלו בפאב,
כן.
על זה שזה לא בסדר שיש צרפתי אצלנו, שזה לא, הוא לא מרגיש
נוח. שאני נמצא בעיר גם... גרמנית, כן. אני מצפה לראות גרמני ברחובות.
אין גולש.
הוא שואל את המלצר, מה עם הגולש? אני אומר לו שאין גולש. וזהו. זה, למה?
אז אני חושב שהם ניסו לעשות פה
ריאליזם לרגע,
כן, כאילו
ובכן מה בני אדם אמיתיים עושים, אבל זה לא מתאים לשאר הסרט.
זהו, כשהאחים כהן או טרנטינו או בילי וילדר עושים את זה, זה משתלב, זה משהו שהוא נכנס לקצב של השיחה. פה בן אדם מתחיל נאום ופתאום פשוט המלצר בא ואומר שאין גולש, הוא אומר אוקיי, אז סאורקאט, המלצר הולך להביא, הוא ממשיך באותו נאום בדיוק. זה מוזר, זה גם קורה קצת אחר כך בסרט, לא באותה צורה מוזרה ואקראית, אבל כשאלסה...
אני לא יודע אם אני מצונן או שאני אשמח, כי זה
הרגע מאוד. אני כל כך שמח שראיתי את הרגע הזה.
זה כל כך מזריק.
אחר כך כשאלסה ופול מדברים בחדר, ופראו הולדרין, אימא של... כן, פה הוא נקרא וולטר, או סליחה, וולטר.
תגיד, אני חייב לשאול, איך מבטאים את המילה צרפת בגרמניה? כי, לא יודע, באנגלית זה עובד, זה כזה, העובדה של הבן קוראים פרנס, כאילו, אבל אני לא יודע אם זה לחלוטין לא מכוון, כמו המקרה שאתה יודע, מחכים לגודו וכזה, גודו, גד, ושאלו את המחזאי ואומר, לא, אין שום קשר וככה.
אם רק איתנו, אז הוא דרך לבדוק את הדברים האלה.
לא באמצע הקלטה. אוקיי, אז כן.
אז יש גם את הרגע שבו אמא של וולטר,
כן,
קוראת לה בזמן שהיא עומדת לדבר עם פול החוצה כדי שתוכל לסדר לה איזה כפתור בסמלה. זה דברים קטנים, זה ניסיון לעשות משהו יותר ריאליסטי, אבל זה יצא נורא אקראי כשהסרט כולו נאומים. מאוד מאוד דרמטי. האורך של Broken Lullaby הוא בסך הכל 76 דקות, שזה בערך כמו החלק הראשון של פרנס, וגם אותה עלילה.
אם תוריד את הנאומים הוא 6 דקות?
כן. בפרנס יש כמה סצנות שהן ממש כמעט אחד לאחד מהסצנות בברוקן לולאביי, אבל ההבדל הוא שפרנס ממשיך הלאה, ואני מניח שאחת הסיבות היא שאולי כי ארנסט לובביץ' הוא גרמני ופרנסואה אוזון הוא צרפתי, ויכול להיות שהוא הרגיש שהוא רוצה לתת את גם את הגרסה הצרפתית של אותו סיפור, להראות כאילו אוקיי, נראה לכם איך זה היה בצרפת באותה תקופה.
תראה, ההבדל הגדול, אתה יודע, מעבר לתמונת מראה, זה העובדה שבסוף של ברוקן לולאביי, הם ההורים מגלים, כאילו, שהוא הרג את הבן שלהם והם מקבלים אותו בכל זאת.
לא, הם לא מגלים.
כן, לא?
כמדומני.
ההבנה שלי מהסצנה שבה הם נותנים לו את הכינור, שמייצג את האהבה המשותפת של שניהם למוזיקה, זה העובדה שהם... לא,
הם לא מגלים, כמו בפרנס גם פה.
אוקיי, זה משפר דעתי על הסרט, העובדה שהיא
מבוטה שקרה. אלסה, היא מגלה את האמת, אבל היא מספרת להורים של וולטר, ש...
אני חייב להפסיק לראות סרטים בלי שעות שינה.
רצוי לראות אותם.
כן.
לא תוך כדי, אבל.
כאילו, יש סרטים מסוימים שישתפרו אם אני רואה אותם תוך כדי שינה.
בעיקר כזה מקצר אותם.
זה עושה את זה יותר מעניין.
כן.
כי פה הם כן, כי פה הם מקבלים אותו, אנחנו אמורים לחשוב כאילו שאחרי שהסרט נגמר, כאילו כן, וואו, אז כל היחסים האלה הולכים להיות, אני מניח שהוא הולך להתחתן איתה ועם אלסה ולגדל טרולים של קרח או משהו כזה, אנשי שלג, וזה הכל הולך מבוסס על שקר.
כן.
מה שאני מנסה להגיד זה ששלום מבוסס על שקר, שאנחנו חייבים להסכים עליו כדי שיהיה שלום.
כן.
אוקיי.
אולי. יש שני שינויים גדולים שפרנס עשה לעומת ברוקן לולאביי בחלק הראשון של פרנס. זה קודם כל, בברוקן לולאביי אין טוויסט. אנחנו יודעים מההתחלה שהצרפתי שמגיע לעיירה גרמנית הוא זה שהרג את הבן של הזוג. אנחנו יודעים את זה כי הוא כאמור מתוודה בפני קומר במשך שעות. אז אין פה שום הפתעה. הדבר הראשון כמעט שאנחנו רואים אותו, אנחנו רואים זה שהוא, זה ממש את הרגע שבו הוא הרג אותו, ואז עזר לו לסיים את המכתב ולקח אותו איתו. המכתב שמיועד לאלסה. כשבפרנס באמת ניסו לשמור את זה כהפתעה עד לשלב יותר מתקדם. והתוצאה של זה היא שבברוקן לולאביי אנחנו לא מסתכלים עליו בתור מותחן עם איזשהו מסתורין או משהו ש... אנחנו מרגישים שעומד לקרות משהו בכל רגע, ואנחנו מחכים לזה, ואנחנו לא יודעים מתי זה יבוא. בברוקן לולאביי המתח הוא אחר, המתח הוא מתי הוא יישבר, כמה זמן הוא יוכל להחזיק בהצגה. וסוף הסרט, שפה כמה הוא שונה מה שקורה בפרנס, זה שפול הצרפתי מחליט להישאר, הוא מוכן לאמץ את השקר, כי הוא מבין ש... באמת, זה מה שיביא לשלווה, למרות שדי ברור שהוא הולך מאוד לסבול מזה.
זה הדרך חדה להציל את הארנאים מהאיום של מלכת השלג, אני מאמין.
משהו כזה, כן.
Let it go. זה סרט קצר. יצא
יותר חכם ככה פתאום.
זה סרט קצר, הוא עובר ממש מהר, יש לו כמה רעיונות טובים, כאמור, אבל באמת, כזה, בסופו של דבר, כל כך לא עדין. כל כך כאילו in your face, ופעם הייתי חושב שזה כזה טוב, זה מה שסרטים היו קרה, אבל לא, ראים מספיק סרטים קלאסיים בשלב הזה, אתה יודע, מתור הזהב של לבוצ'ק הזה, אפילו כשהם היו, אתה יודע, מאוד תיאטרליים ומאוד מאוד דרמטיים, היה להם משהו מתחת לפני השטח לסרט הזה, אין מתחת לפני השטח, השטח הוא הכל אפשר לומר.
תראה, כאמור, ראיתי לא מזמן את גריד בפעם הראשונה, ובאופן כללי הגעתי למסקנה ש... עד לנגיד סוף שנות ה-30, משהו כזה, הוליווד לא יותר מדי שמחה על הרעיון של עידון. זאת אומרת, היו פה ושם גם סרטים כאלה, אבל באופן כללי הנטייה הייתה פשוט לומר את המסר.
שזה מוזר, כי גריד שאמור להיות מאוד נאמן לספר מוסס על מקטיג, וכל הרעיון במקטיג זה שקוראים לזה מקטיג, כי אתה לא אמור לחשוב מראש על כאילו תמה אחת, יש הרבה תמות.
כן, אבל אז אמרו, כן, אבל...
לא, לא, תראה, זה לא אמור.
אני רוצה שידעו בדיוק על מה הסרט.
וון סטרויים הוא מטורף. כי הוא...
זהו. בלי קשר.
כשהסצנה, אם אנחנו מדברים כבר על גריד, פשוט כי אני חייב להזכיר את זה, הסצנה בסוף שבה הם כאילו נאבקים עד המוות.
כן, ספוילר לגריד כמובן.
כאילו, יש שני אנשים, הם נאבקים, נלחמים, וזה היה בעמק המוות, כאילו, הם צילמו את זה, ובשמש הקופחת, וכשהם לא נלחמו כמו שצריך, הוא צעק על השחקנים, תילחמו, תילחמו, תמידו פנים שאתם מרביצים לי.
זה עובד כנראה.
זה שכנע אותם, זה סצנה מאוד ברוטלית בסצנה של אותה תקופה.
כן. פרוקן הרבה זה אין לו סצנות ברוטליות.
לא, לא.
זה המון דיבורים. פה גם בניגוד לפרנס אין את ה... אין כמעט הבנייה של הקשר בין אלזה לבין פול. בפרנס, אנה ואדריאן מקבלים זמן להיות ביחד.
אני הסתכלתי על זה, כאילו על ברוקן לא לבית, וכשעצרתי באמצע אני כזה, כמה זמן אני כבר רואה את זה? זה 20 דקות, אני צריך לקחת הפסקה השנייה, כזה, עברו 50 דקות, הסרט עומד להיגמר.
יהיה רחוק שכל 20 דקות אתה צריך לעשות הפסקה.
שיחק לשירותי הוא משהו, אני לא זוכר. אבל כן, זה היה כזה, הסרט הזה עובר ממש ממש מהר.
לא עבר לי כזה מהר, אני חייב לומר.
לא, אוקיי, אולי זה אני.
אבל, לא יודע, משהו בקצב שלו היה מאוד, מאוד כזה... אבל זה קשור גם לזה שאני יודע מה עומד לקרות כנראה.
השחקנים, יכול להיות שהם שחקנים טובים במקום אחר, כי אני לא מכיר כל כך את ליונל
ברימור. הוא היה הכוכב של התקופה.
הוא מאוד מוכר, אני לא ראיתי מספיק סרטים.
אני חושב שהוא טוב פה, אבל באופן כללי הוא טוב. הוא שחקן ש... מאוד מאוד אפשר לסמוך, היה אפשר לסמוך עליו.
הייתי עסוק מדי בלהיות מוסך דעת מהעובדה שכאמור, הם אמריקאים מדי. כאילו זה... אני מבין
כאילו... Welcome to Germany, Colorado.
אני מבין למה לא לעשות מבטא מגוחך, אבל משהו, אני... למה לא כבר להזיז את זה לאמריקה ולהגיד, לא יודע, הוא אנגלי מבקר אחרי, לא יודע, המלחמה של 812 או משהו כזה.
זה לא היה נגד ספרד?
לא, זה היה אחרת. 1812 היה כשהאנגלים שרפו את הבית הלבן, אז כזה...
תכף את קנדים עשו את זה.
הם היו עוד אז אנגלית, כן. לא היה קנדה. אבל... אני שואל על המשחק בגלל כזה שאני אוכל לצטט את פולינה קיל מדברת על פיליפס הולמס בתור פול רנארד. Unspeakably handsome, but an even more unspeakable actor.
וואו.
אוש. לפולינה קיל ברגעי
השיא... אחות אחרי זה לבית קוראים לקביעות?
כן. לפולינה קיל ברגעי השיא שלה גרמה לרוג'ר איברד ברגעי השיא שלו להיראות כמו...
גם לא לבכות, נראה לי. אני חושב שכאילו השחקנים פה הם, זה המשחק המאוד דרמטי של שנות ה-30 שבאמת לקח לו עוד הרבה מאוד זמן להתנתק ממנו, כי חשוב פעם שזה פשוט מה שעובד, וזה גם עם השפעה מהתיאטרון. אז בכלל הרעיון הזה של בואו נהיה יותר ברורים כדי שגם האנשים בחלק האחורי של האולם יבינו בדיוק מה אנחנו רוצים. אבל ליון ברימור, ראיתי אותו בעוד סרטים, והוא באמת, הוא שחקן טוב, וגם פה אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. התסריט לא יותר מדי מתוחכם, אז הוא מסתדר עם מה שיש.
טוב, נסיים.
אוקיי.
אז משני הסרטים מה אתה מעדיף? אם אתה מוריד את סלט הגולה, שאני יודע שהיית נותן לבורקן, כי אני מכיר אותך, נותן לבורקן לא לבית את הציון עובר, כאילו המנצח, רק מתבסס על הגולש. אתה מאוד אוהב גולש.
העניין הוא שקשה לי מאוד לשפוט את פרנס בפני עצמו, כי חלקים ממנו כאמור מופיעים בבורקן לא לבית כמעט אחד לאחד. אז מאוד קשה לי לשפוט את מה שפרנסואה אוזון עשה בחלק מהם, כי אלה גם הקטעים יותר טובים בפרנס בדי. אז... תקו.
אוקיי.
כי תראו את זה או תראו את זה, תקבלו את אותו מסר, אותו סיפור. פרנס כן מפתח את הדמויות בצורה יותר טובה.
אבל אם לא תראו את פרנס, איך תוכל לקבל את הבונוס של זקנים בסינמטק שמדברים לך בזמן הסרט?
אני לא ראיתי זה בסינמטק.
אוקיי.
אז גם ככה לא הייתי קשיר לבונוס.
טוב, בסדר.
ועדיין היו זקנות שדיברו לידי, זה בסדר.
בסרטים כאלה זה מגיע אוטומט, אתה אומר, זה חלק מחוויית ההקרנה.
כן.
טוב, אז זה היה שורה שנייה באמצע פרק 212. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ואני אפגש בסרטים.